טוב לכולם. אז כפי שהוצג, גם אנחנו נתעסק בסוגיית הידיעה והבחירה, ואיך כל זה קשור לחנוכה. אז אנחנו נתחיל מחנוכה, ואז נגיע לסוגיית הידיעה והבחירה. תראו, אם נשאל את רוב האנשים מדוע חוגגים את חנוכה, הם יגידו, בגלל נס פך השמן. וזו תשובה לא מדויקת, תשובה חלקית. והתשובה האמיתית היא, תאמת גם לא מלחמה, אלא כפי שאומר הרמב"ן, שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. למה אבל אנשים יש להם נטייה לומר שזה היה בגלל הנס? התשובה היא בגלל שאנשים דתיים אליי. היהדות, כפי שנסביר עכשיו, היא לא דת, ואולי חנוכה זה אחת שמבטא בדיוק את ההפך מזה שהיהדות היא דת. בואו נסביר. מי שיודע כאן איך התחיל המרד, החשמונאים, מה הסיבות שגרמו למרד? יש שתי סיבות בחזה. שיודע? אז הסיבה הראשונה הייתה שבמשך היו מרידות במשך שנים, אבל אז היה מצב שיהודים ניצחו וגירשו את היוונים, ואז היוונים שוב פעם באו ואמרו ליהודים ככה, אנחנו חברים ניתן לכם אוטונומיה דתית ואתם תחיו בארץ אבל כאוטונומיה דתית, אבל אנחנו ננהיג, קחו בית כנסת, קחו מקלט, תעשו מה שאתם רוצים, תלמדו תורה, תהיו קהילה בארץ ישראל, אבל אתם לא מנהיגים. בואו הסנהדרין. אמרו לא, לא. העיקר זה הדת, אנחנו דת. ואז הגיע יהודה המכבי. ואמר, לא יקרה. אנחנו לא דת. ככה התחיל המרד. זה סיפור ראשון. כלומר, איך מתחיל מרד החשמונאי? מרידה בדת. באו הסנהדרין, אמרו אנחנו דת. אמר יהודה המכבי לא. התחיל המרד, כמה שנים של ניצחונות ושל מרידות, ובסופו של דבר זכו היהודים בעצמאות יתר על 200 שנה.
לא, אבל הסנהדרין היו לצד הרומאים?
הסנהדרין היו, צידדו לטובת מה שאמרו היוונים. היוונים אמרו, בואו ניתן לכם אוטונומיה דתית. הסנהדרין אמרו, די לנו בכך, מה אנחנו צריכים יותר מזה? יהודה המכבי אמר, לא, אנחנו לא דת, אנחנו אומה, אומה ריבונית בארצה. המטרה שלנו זה בכלל לא דת. מה המטרה?
מה
המקור שזה? מה נספר המכבי? מקור שני בחז"ל, מקור שני בחז"ל הוא הסיפור על מרים החשמונאית. מרים החשמונאית. באותה תקופה כל אישה שהייתה מתחתנת הייתה נבעלת תחילה להגמון. זה סיפור. זה דיון בגמרא במסכת כתובות, שמגמרא דנה, האם מותר לאישה להיאנס על ידי הגמון, וזה לא אוסר אותה לבעלה? אז תשובה של הגמרא, אונס שערי. אונס שערי מותר. כל טוב. שהלכה מותר להיאנס, שעדתך כבר לעשות. אונס שערי. אמרה מרים, לא יקרה. ערב החתונה שלה, מרים החשמונאית, הורידה את בגדיה מול אחיה. ואז באו אחיה להורגה. אמרו לה, מה את עושה? ביזיון. אמרה להם, אני ביזיון? נותן ביזיון. זה מה שאני הולכת לעשות היום בערב, עם ההגמון. אמרו, מה? הלכו והרגו את ההגמון. ככה התחיל המרד. מכירים? לא מכירים. מה משותף לשני הסיפורים האלה? שני הסיפורים מדברים, איך התחיל חנוכה? מרידה בדת. מרידה בהלכה. יש פסק הלכה של הסנהדרין, בא יהודה המכבי מורד בו. יש פסק הלכה של חז"ל, בא מרים מורדת בהלכה. איך זה יכול להיות? זה חנוכה? כן. התורה היא לא דת. המטרה של עם ישראל זה לא להיות דת. המטרה של עם ישראל זה להיות אומה שחיה מתוך תורה בארץ ישראל, ואת החיים שחיה מתוך תורה היא משפיעה על אומות העולם. אבל המטרה היא לא התורה. המטרה זה לא הדת. התורה היא לא דת. אם שלא חרדים, מה זה צורך העניין לקדש את החומר? זה קורה הרבה. אתה אומר להם, אתם לא מקדשים את החומר. זאת אומרת שאנחנו מקדשים, אנחנו אוכלים כדי ללמוד תורה. זה בדיוק הפוך מקדוש החומר. קדוש החומר זה לא לאכול כדי ללמוד תורה. זה דת. קדוש החומר זה ללמוד תורה כדי לאכול. שאנחנו חיים... מה זה? אנחנו חיים חיים מתוך, חיים תורניים. שבסופו של דבר אותם חיי תורה מתגלים בכלכלה, בצבא, בחינוך, בתרבות. התורה מתגלה בחיים. זה עבוד הביטוי בכך שיותר עושר במדינה. לא חיים מסכנים בכוחי, הפוך, שיותר עושר. למה הצורך העניין? למה חיים מתוך תורה זה חיים שיוצרים יותר עושר במדינת ישראל? בפשטות. הרי ככל שיש יותר תורה, אז מה שאתה רוצה זה להשפיע, וכמה שפחות לקבל. נימן את זה בהמשך השיעורים, בעזרת השם, שיש מושג שנקרא השוואת צורה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. ברא, נכון, אמרנו, זה יצא, עולם זה אלם, יצא ויצר אלם. למה הוא עשה את זה? כדי שאדם יוכל לבחור בו מתוך רצון. כי לפני זה לא הייתה בחירה, אדם היה כפוי על ידי הבורא. אז כאשר הבורא יוצא מהמציאות, הוא נותן לאדם בחירה. מה הבחירה של האדם? להפוך ממקבל לנותן. כאשר הוא הופך ממקבל לנותן, בעצם מה שהוא יוצר זה השוואת צורה. קודם הוא היה ככה, אז בעצם הוא לא יכל לקבל כמו שצריך. עכשיו, כשהוא הופך ממקבל לנותן, הקשר עם הבורא הוא מתוך רצון ומתוך חיבור ולא מתוך כפייה. כלומר, הבורא לא כופה עליו את הקבלה. מעכשיו, אם האדם ירצה להיות קדוש, הוא יעשה את זה מתוך רצון ומתוך חיבור. זה המטרה של הבריאה. שאדם יבחר בבורא. אדם יפוך למקבל לנותן. זה המטרה. התורה תפקידה לעשות את זה. אני לא מדבר, אני אסביר את זה עכשיו, אסביר את זה בשיעורים הבאים, איך התורה הופכת את המקבל לנותנים, אבל זה כתוב מפורש בתורה. תחיל את התורה ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, כלל הגדול בתורה. כלל זה מה שמחבר את כל הפרטים. אז זאת אומרת שתחיל שכל הפרטים, כל המצוות כולם, זה ואהבת לרעך כמוך. זה תחיל את התורה. מדינה שבה התורה מנהיגה, זה מדינה שכולם רוצים להשפיע בה, כמה שפחות לקבל. מקום שכולם רוצים להשפיע בה וכמה שפחות לקבל, ממנה יהיה יותר עשיר. כי העשירים לא ייקחו את כל הכסף וישאירו את ה... מי שרוצה, יראה למה מחירי הדיור היום מרקיעי שחקים. זו אחת הסיבות. יש להסביר את זה בדרך נוספת, לצורך העניין. רק כדי שתבינו מה זה אומר, התכלית של עם ישראל. ככל שיש לנו ערכים יותר משותפים, צורך העניין, בוא נגיד שזאת קופסת בוטנים. ואני עכשיו רוצה להתחלק איתכם בבוטנים. אם נגיד יש לנו ערכים משותפים, אז כל אחד יקבל, כן, יותר בוטנים. אבל אם נגיד לצורך העניין, אין לנו ערכים משותפים, אנחנו צריכים גורם שלישי שיאזן בינינו. אז גם הוא ייקח לנו מיסים. אז יהיה לנו פחות. זה מדינה. מה קורה שאנחנו מוציאים את המדינה ומכניסים את אלוהים, מכניסים את הערכים המשותפים? אז יש יותר השפעה. זה מה שקרה באמריקה במאה ה-19. למה אם זה קורס? כי הם לא יהודים. כלומר, הטבע שלהם זה לא נתינה, אז הם שווים בחזרה אל האי סדר. הם ניסו ליצור את המדינה שלהם על אדני החירות, על אדני עשרת הדיברות. הם לא יהודים, אז זה לא הטבע שלהם, אז זה לא צלח להם. אבל בעם ישראל זה לא לפעול. ובעצם את המצב הזה, שימו לב, זה נקרא קדושה בחומר, שהקדושה יוצרת את החומריות, ובעצם החיבור הזה בין הקודש לבין החומר מושפע לאומות העולם. זה נקרא המשיח רכוב על החמור. אנחנו רוכבים על החומר, מצליחים להשפיע לכל אומות העולם מתוך תורה. כלומר שהתורה תגרום לרכב נכון על החומר ולהשפיע לכל אומות העולם. אומות העולם לא מצליחים את זה, כפי שדברנו עם האמריקאים. זה בדיוק מה שעשה בלעם, נכון? גם הוא ניסה לרכב על החמור, אבל הוא כל פעם נדחק הצידה. או ימינה או שמאלה. נכון? או חסד או לדין. או נצרות או אסלאם. אתה לא מצליח לאזן בין הקודש לבין החול. בין האידיאל לבין המציאות. אתה לא מצליח לחבב עליך. עם ישראל הוא יודע לרכב להרמוניה. נכון? יודע להשפיע ללמוד עליו. וזה המטרה של עם ישראל. המטרה של עם ישראל זה לא ללמוד תורה. הלימוד תורה אמור לשנות אותנו וליצור חיים אחרים לגמרי. אבל הדת היא תעשה מצוות איזה משהו מיסטי כזה. זה לא המטרה של עם ישראל. בחנוכה יצאנו מהדת אל התרבות. הפכנו את התורה מדת לתרבות. מדת ללאומיות חיה, למציאות חיים. כאשר עשינו את זה, מה קרה? ניצחנו במלחמה. כלומר, איך מתחיל סיפור העצמאות של, של בית שני? חנוכה זה יום העצמאות של בית שני, תזכרו את המינוח הזה. זה לא סיפור על נס. זה יום העצמאות של בית שני. ואיך זה מתחיל? בראש, מעצמאות מדינית, מעצמאות פסיכולוגית, ואז זה מתבטא גם בעצמאות מדינית. למה דווקא העניין העצמאותי הוא זה שהופיע בחנוכה? למה דווקא מלחמה מול הדת? הסיבה היא יוון. המלחמה מול יוון היא מלחמה בין היהדות לבין יוון, בין תרבות עם ישראל, תרבות יוון, שזה המלחמה בין הנבואה לבין הפילוסופיה. הפילוסופיה זה הדת בעצם. מה זאת אומרת פילוסופיה זה הדת? עכשיו אין אדם אחד שיש אלוהים. אז הוא מתחיל להתפלסף איתך. מכיוון שיש עולם, מסקנה מישהו ברא אותו. זה המסקנה בעצם אומרת שיש אלוהים. מה זה אומר? שאלוהים הוא מחוץ לעולם הזה והוא ברא את העולם הזה. כלומר, אלוהים לא מופיע בעולם הזה. זה בעצם המסקנה, שהתשובה שלו. התשובה הזאת לצורך העניין, תשובה פילוסופית. זו תשובה דתית. מה שסברנו אנחנו לאלוהים זה לא תשובה דתית, זה תשובה נבואית. התשובה הדתית היא תשובה שהיא מיסטית. היא תשובה שהיא מחוץ לעולם הזה. שאל מישהו, מה הקשר בין המלחמה לבין התורה? בין המלחמה בעזה לבין התורה? אגיד לך, אם תתפלל ותלמד תורה, יהיה צריך במלחמה. זה מיסטיקה, זה דת. זה גם פילוסופיה. הפילוסופיה היא לחשוב על התורה. פילוסופיה בעברית זה פילו. זה אהבה, וסופיה זה חוכמה. פילוסופיה זה אהבת החוכמה. אני אוהב את החוכמה, אני אוהב את התורה, אני אוהב לשמוע תורה, אני מדבר תורה, אבל לא חי אותה. למה אתה אוכל? כי ללמוד תורה, אבל עדיין התורה היא לא חיה בתוכך, היא לא משפיעה עליך. אתה יכול ללמוד אותה, אבל זה אמור לשנות לך את האישיות, זה אמור לשנות את כל האומה. אל תדע מצא שאני אדשן מישהו, מה הקשר בין התורה לבין זה שאני אמור להיות יותר מוסרי? מתחיל קשר. ואם תגיד לו, נו, איך תסביר איך זה משנה אותך? הוא לא יודע להסביר. שואל כל דתי, רוב הדתיים, אם זה חרדי, הוא יגיד לך, כן, זה משנה אותך. איך הוא לא יסביר? אם זה דתי לאומי, מה שקורה זה שיגיד לך, זה לא משנה אותך. מי זה יום? אני אלך ועובר אולפן ואולפן, ושואל את הדבר הזה. האם התורה הפכת אותנו ליותר מוסרים, יותר ממי שלא שומר אותם? פתאום, איך אתה מדבר? למה? כי התורה היא דת. זה חוקים. זה לא אמור לשנות אותך. אין בזה היגיון. זה פילוסופיה. התורה היא לא פילוסופיה. התורה היא חיה. היא נבואה. אומר רבי יהודה הלוי, אל תפתחה חוכמה יוונית שכולה פרחים ולא פירות. יפה, פילוסופיה זה דבר יפה, זה כמו פרחים, אבל איזה פירות. נבואה, בשביל איזה מילה זה נבואה? ניב, ניב שפתיים, להניב פירות. הנבואה היא פרי, היא תוצר, היא משהו שאפשר לאכול אותו, היא משהו שהוא חי. התורה היא נבואה. לוקחים את התורה וחיים אותה. בשיעור הקודם, הסברנו על פרה אדומה. זה לא פילוסופיה. זה לא איזה חוק כזה, לא ברור חוקים. הסברנו, חוק, הכוונה שזה טבוע בנו. זה יוצר את התורה הזה, שזה בעצם עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. סברנו, איך זה משנה אותנו מהגלות. זה משהו שאמור לשנות אותנו מהמציאות. זה לא משהו שהוא מבחוץ אלינו, משהו פילוסופי. זה משהו חי וקיים. זה תורה. זה נבואה, זה לא פילוסופיה. זה ההבדל בין פילוסופיה לבין נבואה, בין דת לבין תרבות. התורה היא התרבות של עם ישראל, לא הדת של עם ישראל. אנחנו לא דתיים. יש איזה מתשיעור שאני מעביר, אנשים רוצים כותרת קיצ'ית. אז איך אני מביא הרבה אנשים לשיעור? למה לא להיות דתיים? אז כולם מגיעים לשיעור. אז אני מסביר להם למה באמת לא להיות דתיים, אלא להיות אמונים. למה הכי חשוב זה ההלכה? שלא יחשבו ושיבו שהמסקנה היא כן לשמור תורה ומצוות ולשמור הלכה, זה המסקנה. אלא מתוך מה אני שומר, בתור חוקים כמו דתי, או עושה את זה מתוך ראייה נבואית כדי להרים את החיים שלי. הזוהר הקדוש קורא למצוות עיתין, לכן הספר נקרא עת הלב. עיתין זה עצות, זה משהו שהוא מחיה את החיים, מאיר את החיים, נותן לך עצה לחיים, מרים לך את החיים. זה לא משהו חיצוני אליך. התורה זה לא סיפורים, המצוות זה לא חוקים. זה הרעיון. וזה הבדל בפילוסופיה לבין נבואה. זה הרעיון של חנוכה. ואני אגיד בקצרה, ממש בקצרה, שהסיפור של חנוכה הוא סיפור שלנו היום. הדרך היום לנצח את המלחמה ואז היה כמו הדרך לנצח לפני 2000 שנה. בבית שני. גם כאן יש עצמאות פסיכולוגית שקודמת לעצמאות מדינית. וגם כאן יש עצמאות פסיכולוגית שקודמת לעצמאות מדינית. שם העצמאות הפסיכולוגית הייתה לצאת מהדת, וגם כאן הפסיכולוגיה העצמאותית זה לצאת מהדת. בגלל שהתורה היא דת, אז היא לא מנהלת את המדינה. אנשים לא חושבים שהתורה יכולה לנהל את המדינה. הרי, תגיד להם את המילה, ראש ממשלה עם כיפה, תגיד לך משיחי הזוי פנת חשוב. כי זה דת, זה הזוי, זה מיסטיק. אם תרצה, זה פילוסופי, זה דיבורים תיאורטיים, זה לא מציאותי. זה לא מה שינהל את העולם. כדי לנצח את המלחמה בעזה, צריך קודם כל את התפיסה, לצאת מהתפיסה הדתית לתפיסה של התורה כמשהו שמחיה את הלאומיות, משהו שהוא תרבותי בעם ישראל, ואז מה שיניג את המלחמה זה התורה, ואז נוכל לנצח. כי עכשיו אסור לנצח, בגלל שהתורה לא מנהיגה. אז אסור לנצח, כי זה לא מוסרי לנצח. ואז נכנסים לג'באליה 80 פעם. וחשבתם למה לא כבשנו את ג'באליה? וכבשנו 30 פעם נכנסים ויוצאים לחיילים מתים? כי אסור לכבוש, זה פשוט לא מוסרי. זה הסיפור. כשהתורה תנהיג, זה יהיה מוסרי, ואז יהיה שם נצח. כי לא חסר לנו כוח, מה שחסר זה רוח. אז זה חנוכה וזה היום. ומכל זה אני רוצה להגיע לסוגיית הידיעה והבחירה, כי למה מחרתי אותה היום? בגלל שהיא הסוגיה כביכול הכי פילוסופית ביהדות. אבל אני בשיעור הזה הולך להראות כמה שהיא בכלל לא פילוסופית. היא הסוגיה הכי קיומית שיש. אנשים נוטים לשאול את השאלה הזאת, רגע, אם אלוהים יודע הכל, אז איך באמת יש לנו בחירה?
אבל זה לא שאלה הזויה, מעל הזמן, זה שאלה מטומטמת.
אז התשובה הפילוסופית זה שהוא מעל הזמן. והתשובה פילוסופית. הוא מעל הזמן! אז בעצם...
לא, זה פשוט לא בחוקים האלה של נמצא, ידע, עתיד, אבל זה לא בחוקים האלה.
בטח שהוא יודע, הוא לא יודע מה יקרה אותך עוד יומיים, אז אתה לא עושה כלום אחרי זה, הוא יודע, אתה לא איך שום
חייב. אז הוא יודע, אתה מדבר, אתה לא מדבר זמנים.
מה אתה צוחק?
לא, אני שואל, הקדוש ברוך הוא זה לא יודע, לא יודע, זה לא מושגים כאלה.
תגיד לי זה איך שאתה רוצה במושגים של הקדוש ברוך הוא, בתרס הוא מבין, יודע, הקדוש ברוך הוא איך שבא לך מה יקרה איתך עוד יום?
אבל הוא לא בכלל יצא בזמן.
מה, תגיד לי,
אתה רוצה
לך
איתו
בתוך הזמן.
נסביר זאת כך, נסביר זאת כך. אני אגיד שהוא מעל הזמן, ולכן הוא יודע תשובה פילוסופית. אני אסביר גם למה. התשובה השנייה שאמרת היא נכונה, התשובה הראשונה היא לא. כי אתה משהו מעל הזמן ויודע, אתה מה שאתה עושה זה שאתה נותן מושגים אנושיים לאלוהים. וזה פילוסופיה. פילוסופיה זה לחשוב שהכל מתחיל ממני. זה פילוסופיה. כי אני חושב בתוך מעגל סגור כזה, אלוהים הוא כמוני, ואין מושג ידיעה אצל הבורא. זה כמו אתן לכם דוגמה. קחו כיסא. נגיד שהכיסא יכול לדבר. ונשאל את הכיסא, מי יצר אותך? נגיד, מה? אתה יודע מי יצר אותי? יצר אותי מישהו עם משענת ענקית, רגליים ענקיות, ועץ מלא מלא מלא. כי מישהו כנראה יותר גדול ממני צריך ליצור אותי, נכון? אז כנראה שהוא היה עץ מלא מלא מלא, ואומר, תקשיב, תקשיב, לא, זה לא במושגים שלך, זה משהו הרבה יותר לך. אז תקשיב, מה שיצר אותי, יש לו משענת של מיליון מיליון קילומטר, ורגליים ארוכות וטירוף, ועץ מה זה מלא 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 מלא. לא, לא הבנת, לא. זה לא מי שיצר אותך, מי שיצר אותך זה בן אדם. אבל הכיסא לא מכיר מושגים של בן אדם, מכיר מושגים של כיסאות. זה בדיוק התשובה. כלומר, הידיעה האלוהית היא לא ידיעה אנושית. לא רלוונטי לדבר על הידיעה האלוהית. מה כן רלוונטי לדבר? וזה גם יענה לנו התשובה. על על מידת הדעת האלוהית. זה לא אלוהים יודע, אלא זה מידת הדעת, הגילוי של הדעת האלוהית. נסביר מה זה אומר. אנחנו כל יום בתפילה אומרים, וכוננו מלתך חוכמה בינה ודעת. אנחנו יודעים לחשוב שחוכמה זה שכל, בינה זה שכל, ודעת זה גם שכל. אבל לא. חוכמה, שלמה אומר, אמור לחוכמה אחותיית. מה זה אמור לחוכמה אחותיית? אחות זה קשר בלתי בחירי. חוכמה זה גם קשר בלתי בחירי. חוכמה זה הערה ראשונית. זה משהו שהוא התנוצץ לי ברגע, לא התכוונתי, פתאום נפל עליי רעיון. לא באמת בניתי את זה, זה משהו שנפל עליי ממרום. פתאום קפץ לי, העיר לי רעיון. זה נקרא חוכמה. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, המצב הראשון שנקרא, נקרא חוכמה. זה המצב שבו הנשמות היו בלועות באינסוף. למה אני אומר את זה? כי אז היה להם קשר בלתי בחירים, הבורא. הקדוש ברוך הוא היה משפיע עליהם שפע אינסופים, בלי גבול, אבל לא היה להם בחירה. לכן זה נקרא אחות, לכן זה נקרא חוכמה. יערה ראשונית חסרת בחירה. לא הייתה בחירה. זה נקרא חוכמה. מה זה בינה? בינה זה כאשר הבורא היא נפרד. מה אני עושה בבינה? כשיש לי חוכמה. אני מתחיל לבנות את הרעיון. הבינה היא הנפרדות. בעצם אני מתחיל להיפרד מההערה הראשונית ומתחיל לבנות אותה. לא נשאר בתוכה.
שזה מכוח, זה בא אחרי
הראשונית. כן, כן. לוקח את החומר גלם שנקרא חוכמה, חומר גלם ראשוני, ולוקח אותו, לכן החוכמה גם נקראת ראשית, ראשית חוכמה, כי זה ראשוני. ולוקח אותו ומפתח אותו. זה כבר השניות, הנפרדות. אני הולך ומפתח אותו, בינה זה בונה בניין, מבין דבר מתוך דבר. הבינה היא הצמצום. הבינה זה המצב שבו, אחרי שהבורא מופיע אינסוף, הוא מצמצם את עצמו, הוא יוצא החוצה, הוא בורא. בסדר? הוא בורא עולם, יוצא החוצה, ואז הוא מאפשר בחירה לאדם, חירות. לכן הבינה נקראת בתורת הסוד, עלמא דחירות, עולם החירות. הבינה זה בעצם שהבורא יוצא החוצה ומאפשר לאדם חירות עכשיו. אחרי החוכמה שהייתה כפייה, עכשיו יש בחירה. זה בינה. מה זה דעת? דעת זה האדם ידע את חווה אשתו. ידע זה התחבר. חיבור זה אחרי שהבורא יצא החוצה, עכשיו מה שנשאר זה האדם יש בחירה, ואם הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות, הוא עושה את זה רק בגלל מתוך חיבור. רק אם הוא יתחבר לדבר.
אה, מאיפה שידיעה זה חיבור?
והאדם ידע את חווה אשתו. כל מיני שאתה רוצה לדעת את מקורה, לך למקום הראשון של התורה. והאדם ידע את חווה אשתו, ידיעה, דעת וחיבור.
זה איפה השונה הזה?
אני לא זוכר. אני חושב שאפילו לא יראה שאומר את זה. אדם ידע את חווה אשתו, זה יזדווג עם חווה אשתו. ויזדווג את חווה אשתו. אז הידיעה היא החיבור. כלומר, וגם האיש והאישה, זה החוכמה והבינה, אבל לא ניכנס לזה. בכל אופן, אז מצב א' זה החוכמה. זה האינסוף שבולע את הנשמות. רגע, מצב ב' זה הנפרדות. מצב ג' זה שוב פעם מצב א', אבל הפעם מתוך בחירה וחיבור. זה הדעת. שאלה?
כן, זה לגבי הידע. אמרת שיכול...
לגבי ה?
לגבי המילה ידע.
ידע, כן.
שאמרת שהאדם ידע את חווה, זה משהו כאילו... הוא יהיה כאילו זבור, אפשר להגיד את זה ככה. אז כביכול, כשהאדם מחר מפריע סבת, מה זה אומר? כביכול הדעת שלה, אם יש הבדל בין הידע של סבת, לבין ידע של ידע את חבר.
כן, וזה לא הנושא. כשנלמד על את הדעת, נדבר על זה. זה מאוד עמוק עכשיו.
אבל מה זה בחיבור?
מה? בשבילנו זה אומר שחיבור זה בעצם ההפך מכפייה. אתה מבין? כלומר, אם ראש השנה זה הערה הראשונית, זה אורי, ויום כיפור זה אישעי, כלומר, עכשיו אני הולך ובוחר מתוך אותה הערה הראשונה שקיבלתי בראש השנה, הסוכות כנגד איזה מידה הוא יהיה? מידת הדעת, כי זה בעצם כבר הבחירה מתוך רצון. לכן בסוכות אתה קורא את קהלת, שזה דיבור על הבחירה החופשית של האדם.
אבל שכאילו חוכמה ומידה זה על שכל ודעת זה על הרגש.
לא, זה לא בדיוק ככה. החוכמה זה ספירות, זה לא נכנס לך, זה לא נכנס לך איך זה מתבטא ברמה הנפשית, ברמה הנשמתית. חוכמה, בינה ודעת, זה מה שאנחנו צריכים לכוון, גם צריכים להבין מה זה אומר. טוב, אז זה אומר שמידת הדעת האלוהית היא המיצוע בין החוכמה לבין הבינה, היא החיבור ביניהם. החוכמה, מה הקדוש ברוך הוא יודע? הוא יודע את החוכמה והוא יודע את הבינה. מה הוא יודע בחוכמה? החוכמה היא בעצם כמו גרעין שהכל תמון בו. כלומר, גרעין יכול לתת ממנו משהו אחד. אז לכן את הסוף הוא יודע, כי יודע מה יקרה בסוף. זה בדעת. בסוף. ברור מה יהיה. באמצע זה בינה. הוא יצא החוצה. ועכשיו אני הוא המגלה אותו. אז הגילוי שלו, הדעת שלו, החיבור שלו למציאות, תלוי בי. אבל, אז בעצם הוא לא יודע. לכן אומר המהר"ל והשל"ה, איך הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ועד יש לנו בחירה חופשית. אז הוא אומר, פשוט, הוא לא יודע. למה? כי מי זה הוא? זה לא אין סוף, זה הגילוי שלו. אז הוא לא יודע, כי זה לא הוא, זה הגילוי שלו. הגילוי שלו הולך ומתגלה עוד ועוד דרכנו, וזה תלוי בנו. כן, שוב, זה לא הוא. הוא זה השלמות האלוהית. גם אין סוף זה לא, זה גם גילוי, לא משנה, ניכנס לזה. אבל זה לא הוא, זה הגילוי שלו. הגילוי שלו, אני עכשיו רוצה להופיע אחדות בעולם. האחדות יתחבר למציאות, האחדות זה כוח אלוהי. האחדות יתחבר למציאות, מתי? רק שאני אופיע אותה. אז מתי תתחבר למציאות? מתי היא תדע את המציאות? כאשר אני אופיע אותה. אבל לפני שהופעתי אותה, היא לא יודעת את המציאות. אז הוא לא יודע.
אז היא לא יודע, אבל הוא כן יודע.
הוא לא יודע. אבל מה הוא, רגע, מה הוא יודע? מה זה הוא? כלומר, שמדברים על הוא.
קדוש ברוך
הוא. אבל אנחנו אומרים, מדברים על הגרעין. הגרעין יודע מה יצא מתוך. אז הוא יודע מה יקרה בסוף. רגע, אבל שאלה. הוא יודע מה יקרה בסוף, כי זה מה שיכול לצמוך מהגרעין, אבל לאדם יש בחירה חופשית לגמרי. כלומר, הוא יצא החוצה כדי להשאיר לאדם בחירה חופשית. כלומר, אפשר לומר, כפי שאומר אור החיים הקדוש, הוא רצה גם לא לדעת. כדי לאפשר לאדם בחירה. הוא רצה לא לדעת, לא לאפשר, לא להתחבר למציאות. הוא רצה לא לדעת. לאפשר לאדם בחירה. בסדר גמור. אבל איך אתה, הקדוש ברוך הוא יודע שבסוף זה יוביל לתכלית? אתה מאפשר לאדם בחירה חופשית גמורה? איך אתה יודע שבסוף מה שיצא מהגרעין זה הדבר הזה? אולי האדם יוציא משהו אחר, אולי בסוף האדם יביא את העולם לאבדון. איך אתה יודע שבסוף יבנה מזה מקדש? איך יש נבואות שאומרות עם ישראל להיכנס לארץ ישראל? איך? מה אתם אומרים? מצד אחד הוא נותן בחירה מוחלטת. אבל אתה נותן בחירה חופשית מוחלטת.
לא, כי המסלול הולך לאותו כיוון. בפנים יש לך הרבה פניות, זה כמו שכביש בסוף יגיע לאותה נקודה, למרות שיש לך הרבה פניות, בסוף תגיע לאותה נקודה. אז גם אם יש הרבה מקומות, בסוף התכלית היא אותה תכלית, הולכים לאותו מקום.
מה שאתה אומר מזכיר המערב, הוא אומר, כל בחירה שאתה בוחר, נפתחת בפניך אפשרויות, וכל אפשרות שתבחר, בסוף אתה חייב להגיע לאותו יעד. אתה מבין? אז הבחירה היא מוגבלת. רגע, שנייה, עד כדי כך. שיש פעמים שמכל הבחירות שבחרת, בסוף אתה גם יכול להגיע אליהן מוצא. אז לזה שתגיע אליהן מוצא, מה הקדוש ברוך הוא עושה? יש דדליין, 6,000 שנה. שם העולם כבר אמור להיות שלם. אז מה שהוא עושה, אני אסביר רגע לפני זה. אותה הנהגה שמנהיגה בעצם את הבחירה של האדם, שגורמת לו כל פעם לבחור, ואז נפתח עוד אפשרויות, כדי שהוא בסוף יגיע לתכלית, נקראת הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט זה הנהגה הבחירית של האדם. אני בוחר, בחרתי לעשות רע, בניתי בעצמי רצון לקבל לצורך העניין, לא שמרתי נגיעה, בניתי בעצמי רצון לקבל, אני חושב שסברנו את זה לפעמים פה, השמירת נגיעה, נכון? לא, אני מסביר בהזדמנות. אני בניתי בעצמי רצון לקבל רע, בגלל שעכשיו חשבתי על עצמי, עשיתי את זה בלי מחויבות, עשיתי את זה מתוך אהבה פרטית, אדם שלא מחויב, הוא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב את האחר. נכון, אני מחויב להגיד לבחורה, אני אוהב אותך, אבל הוא מוכן להתחייב לך. הוא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב את האחר, נכון? אז הוא עושה את זה מתוך אהבה פרטית, לא מתוך אהבה כללית. הוא בנה בעצמו את האהבה הפרטית, אחרי זה יהיה לו קשה עם אשתו. הוא התרגל לאהבה פרטית. הוא יצא 4 שנים מישהי, במקום לזה את החודשיים, התרגלת לא את עצמך, מה לעשות? אז לכן המעבר עכשיו יותר מסובך, יותר מורכב. אז בנית בעצמך רצון פרטי, תקבל רצון. זה לא עונש, זה סיבה ותוצאה. זה הנהגת המשפט. הנהגת הייחוד מנהיגה את הנהגת המשפט, כך שכל בחירה שתבחר בסוף תלמד אותך ותוביל אותך בסוף של דבר לתכלית. אם לא תלמד ולא תבין מתוך אותם בחירות שתבחר, הקדוש ברוך הוא יוביל אותך, ובסוף בחרת ברע, אז אותה הנהגה שהיא מנהיגה בצורה נסתרת ופותחת בפניך כל מיני אפשרויות כדי שבסוף תגיע לתכלית וליעד, והיא נסתרת, אז לעתים היא מתנוססת. זה נקרא נס. היא מתנוססת, וההתנוססות הזאת שנקראת נס היא הנהגת הייחוד שפתאום התגלה. לדוגמה, עם ישראל החליט לא להיכנס לארץ, מה יקרה? ישוע. למה? אתה הולך נגד הסדר הפנימי של המציאות, נגד התורה שהיא מגדירה את הסדר הפנימי של המציאות. הנהגת הייחוד כבר שמנהיגה, כדי שבסוף יהיה השם אחד ושמו אחד, לכן היא נקראת הנהגת הייחוד, שמנהיגה את העולם התחיל שלו, ובסוף מביאה לאין מוצא, אז היא מתנוססת, מעלה, משדדת את כל מערכות הטבע, ויוצרת משהו שלא יכולת לצפות בצורה טבעית.
מה
זה בדיוק העניין? שלעיתים הבחירה נשללת. למה? זה נקרא השגחה. השגחה זה לא שאני יוצא בחוץ ובלי להסתכל במובית ומקבל אוטובוס ברוקות. זה סתם רשתנות. תוריד מובית. השגחה זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עולם שיגיע לידו. לדוגמה, השואה היא שיא ההשגחה. אבל תראה משהו מדהים. שגם אחרי השואה הייתה עם ישראל בחירה מוחלטת עם לעלות לארץ. עד היום. יש לך בחירה מוחלטת עם לעלות לארץ. אם לא הבנת שיש שואה רוחנית דרך התבוללות. הקדוש ברוך הוא לעניין את הבחירה בחיים.
גם כשקופים מישהו, אז אפשר להעניש לו ולעשות אותו רע כמה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר הוא יבחר בעצמו.
סתירם. אמרתי, הבחירה מוגבלת. לא אמרתי שעכשיו הבחירה היא מושלמת. לא, הבחירה מוגבלת, כי מה לעשות? יש תכלית. לכן צריך להשגיח על העולם. אבל מה הוא בחיים ייתן לו, לא ייתן לך? יבחר בשבילך. אתה תחליט לעצמך. מה הוא עכשיו? יכול להיות לסלחות. יש לך בחירה חופשית מלאה. מה שכן, יש דחיפה. הבחירה היא לא ב-100%.
ומה זה נובע הדחיפה?
השגחה, כדי שהעולם יגיע ליעדו. כי אם העולם לא יגיע ליעדו בזמן, אז כל שנה שעם ישראל לא גואל את העולם, אז יש יותר מלחמות, ויש יותר רוע בעולם, והשלמות האלה לא מתגלה בעולם. אז כדי שעם ישראל יתגלה בעולם, יופיע את כוחו בעולם, צריך לדחוף. לכן, מי שיש את התפקיד הכי חשוב, שצריך לגואל את העולם, הוא גם יהיה הכי משגח, ומל הכי סובן. כי אתה לא, לא עושה את היד שלך. ממך אני הכי מצפה.
זה למה הרב אמר שלאומות אין בחירה חופשית?
לא, אין להם בחירה חופשית, אבל אכן לעם ישראל יש יותר בחירה.
לא, בתרומה.
אלה שתרומה. יש בחירות? בוא נגיד, אני אגיד את זה בגדול. מדור לדור אנחנו עוברים יותר מאינסטינקט להכרה, כלומר מכפייה לחירות, והחירות היא הטבע של עם ישראל. בסדר? התורה שניתנה לעם ישראל, לוחות הברית, תקריא חרות אל החירות, זה העניין. ועם ישראל יותר קרוב אל החירות מאשר אומות העולם, לכן בעצם עם ישראל יש לו יותר בחירה מאומות העולם. כן, אבל זה פחות הנושא עכשיו, אני אעשה את זה כי זה אבל מה שאמרנו כאן, שבעצם הקדוש ברוך הוא יודע. דרך אגב, בעניין של לפני בעניין של הנס, זה גם יכול לקרות לטובה. לפעמים הסדר הפנימי של המציאות, מה שמנהיג אותו זה שעם ישראל ילך וישפיע לעולם. לפעמים זה מוכבא, אבל יהודה המכבי ומרים החשמונאי תרימו את זה. אז איך זה התגלה? בנס פח השמן. למה? כי מה זה שמן? שמן זה התבטא בשמן. איך זה התבטא בשמן? כי השמן זה בעצם חומר שהופך לרוח. נכון? זה בעצם הופך לאור. אם זה הופך לאור, אז בעצם יש פה חומר שהופך לרוח. זה התכונה של המשרה, הקדושה בחומר. זה לא דת. זה הפוך מדת, זה תרבות, זה הקדושה מתגלה בחיים, כמו שהסברנו עם הכלכלה לצורך חיים. זה נספח השמן. גם השמן, התכונה שלו, שהוא מעל כל העמים, נכון? מעל כל, מעל כל הנוזלים, מעל המים. אבל, ולכן גם עם ישראל הוא מעל כל העמים. מתי? כאשר הוא כבר לא דת. אם הוא דת, הוא כמו כל העמים. אבל כאשר הוא אומה ריבונית בארצו, הוא מעל כל העמים. לכן זה התגלה בשמן. למה דווקא בפח שמן של המנורה במקדש? כי מה המנורה במקדש עושה? משפיעה לאומות העולם, נכון? זה... יש חלוני אטומים משקופים, ומשם זה מושפע לאומות העולם. האור לא מבחוץ ובפנים, אלא מבפנים לבחוץ בבית המקדש. לכן זה התבטא בעיני ספר שמן בחנוכה, במנורה בבית המקדש. כלומר, הסדר הפנימי של המציאות שתמיד דוחף את העולם מידו, התנוסס, זה הנס. נוסס זה כמו נס, נס ודגל. נכון? זה עלה, התעלה, התגלה. התנוסס זה דגל. זאת אומרת, דגל שמתנוסס. התנוסס, כן. הולך ועולה. נתת לי ריח הנס להתנוסס. אז הנס זה משהו שתמיד קיים, אבל הוא פעם התעלה. בסדר? זה הנס. זה הרעיון של, זה הרעיון של נס. וזה הרעיון של נס בחשבת. אז אנחנו חוזרים לידיעה והבחירה. אז הקדוש ברוך הוא בעצם יודע מה יקרה בסוף. לא יודע כמו ידיעה אנושית. אלא יש את החוכמה, זה מה יקרה, זה בעצם המצב, מצב א', שהוא בעצם מראה מה יקרה במצב ג', בסוף. אבל במצב ב' באמצע, הקדוש ברוך הוא יצא, זה הבינה, על מנת לאפשר לאדם בחירה. אז שם הוא לא יודע, לא יודע ידיעה אנושית, אלא הידיעה, הדעת מורכבת מחוכמה ובינה, מגילוי אלוהי, מחיבור אלוהי למציאות, במצב א', ומצמצום אלוהי במצב ב'. אז במצב א', הוא יודע הכל, הוא יודע מה יקרה, לכן הוא גם יודע מה יקרה בסוף. מצב ג', כי הוא כבר שם, כי זה בעצם... כבר קרה מצב א', הכל כבר תמון בתוך הגרעין, אז לכן ברור מה יקרה בסוף, ולכן יש נבואה. אבל באמצע יש אדם בחירה מוחלטת. באמצע הקדוש ברוך הוא לא יודע, כי זה כבר גילוי שלו, אנחנו מגלים אותו דבר, והוא מצומצם מזה, והוא רצה לו לדעת. תשאלו מה שאמרנו, טוב, אבל איך בסוף זה מגיע ליד? אז אמרנו, יש שככה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד נקודה חשובה. כל הדבר הזה, זה לא פילוסופיה פה, אלא זה חיים. מסקנה מכאן, זה שלא עליך המלאכה לגמור, אל תדאג, בית המקדש יבנה איתך או בלעדיך, תהיה תחיית המתים איתך או בלעדיך, אף אחד לא שאל אותך אם תהיה תחיית המתים, אלא ש... מתי זה יקרה תלוי בך. שימו לב, יש פה מסקנה של חיים. מתי זה יקרה תלוי בך. זה יכול לקרות עוד 1,000 שנה, זה יכול לקרות עוד 20 שנה. תלוי בך. כמה אתה אומר על זה קשה. כמה אתה מאמין בתחיית המתים. כמה אתה חי את זה. כמה אתה מביא לי את זה, כפי שסברנו על תחיית המתים בשיעור הקודם. בית המשיח. כל הדבר הזה כתוב בפרשת נוח. ראיתם איך? לא ראיתם איך כתוב פרשת נוח? פרשת נוח, האדם בחר לא נכון. התפקיד של האדם, אני אגיד פה משהו קצת עמוק, הדקות שנשארו, אבל בגדול התפקיד של האדם זה בעצם המצב א', נסביר את זה ככה, מצב א' נקרא, אפשר לקרוא לו אור לבן. למה? כי באור הלבן זה בעצם מצב שבו יש כפייה. אני חייב להסביר את זה בצורה עמוקה, זה אין ברירה. זה הרב מביא את זה באורות הקודש. באורות הקודש פעת, אז אני אסביר את זה ממש בגדול. מושגים שנקראים גבול ואין גבול, אני אסביר את זה ממש בקצרה. מי שרוצה אחרי זה נפרט לו את זה בוואטסאפ. בסדר? יכול לשאול ונסביר לו. זה מופיע בספר החדש. מה זמן יש לנו? יופי. זה הולך ככה. כשאנחנו מדברים על הקודש ברוך הוא, אנחנו מדברים על האינסוף כפי שסברנו, ויש אינסוף כוחות באינסוף. ואחד מהכוחות שיש בהם סוף זה כוח שנקרא גבול. כוח גבול הוא הכוח שמפריד בין הכוחות, לכן הוא כוח אינסופי, הוא כוח טוב. לכאורה, איך יכול להיות שיש בתוך האין סוף, בתוך האין גבול, כוח גבול? זה בלתי אפשרי. התשובה היא מכיוון שכוח הגבול הוא כוח שהוא אלוהי. כי הוא כוח שהוא מפריד בין הכוחות, לדוגמה. הוא מפריד בין כוח השלום לכוח האמת. לדוגמה, אני אומר לחבר שלי, אתה מכוער. זה אמת, אבל זה לא שלום. לכן צריך לבוא כוח הגבול ולסדר בין הכוחות. שהאמת והשלום אהבו, שהם יופיעו בצורה מסודרת. זה המטרה של כוח הגבול. הבעיה, האין סוף לא יכול להוציא לפועל סוף. איך האין גבול יוציא לפועל גבול? אז מה עושה אין גבול? יוצא החוצה, קדוש ברוך הוא יוצא החוצה, זה האין גבול, ומשיב בעולם הזה, במציאות שלנו, את הגבול, ואז נותר רושם מהמצב הקדום שהיה, ואז מה שקורה זה שעכשיו הרושם המצב הקדום שהיה, שזה בעצם אנחנו, הנשמות, ששואפות למה שחווינו קודם, אולי זה קשור למושג, חווה, אדם לחווה, מה שהאדם חווה קודם, אנחנו חווינו את זה כבר, את כל האינסוף שהיה פה, לכן יש, כי יש לנו רושם ממנו, ואנחנו שואפים אליו בחזרה, אבל הפעם שאנחנו מורידים אותו לתוך המציאות, אנחנו מורידים אותו בצורה גבולית, לא אין גבולית. אלא לא שכל הכוחות יופיעו בצורה מעורבבת אחד עם השנייה, שהשלום והחסד וזה הכל יופיע בצורה מעורבבת, אלא הכל יופיע בצורה מסודרת. זה כוח הגבול, וזה תפקיד שלנו עכשיו. להופיע כל כוח בצורה גבולית. ככה זה ילד קטן, גם ילד קטן, הכל מורבב אצלו. הוא יכול להגיד למישהו המכוער, למרות שזה האמת, אבל למרות שזה לא שלום, אבל זה האמת. הכל מורבב אצלו. שכמו שהוא מתבגר, כוח הגבול הולך ופועל אצלו. התפקיד של האדם, כמו שאמרנו, זה להפריד את הכוחות בתוך הגבול. ולכן זה נקרא נסירה. נסירה זה כמו שאמרנו, יציאה, נכון? על מנת שהאדם יבחר. למה זה נקרא נסירה? כי זה כמו מנסרת אור. מה זה מנסרת אור? לוקחים אור לבן, נוסעים אותם בתוך המנסרה, ואז זה מפריד את כל הגוונים. נכון? קוראים מנסרת אור? לכן זה נקרא סוד הנסירה. המצב ההתחלתי שבו כל הכוחות מורבים אחד בשני, הכוחות בפנימיות התורה תמיד נחשבים לצבעים. בסדר? לדוגמה, החוכמה שזה הכוח הראשוני, הגרעין, נכון כמו שהזמרנו, היא תהיה בצבע סגול. למה?
קשור
לנחושן. זה קשור, כן, זה קשור. אבל אני אתן, זה קשור ל... למה זה בצבע סגול החוכמה? כי זה משון סגולה, משהו פוטנציאלי, סגולי. לצורך העניין, הבינה היא תהיה בצבע ירוק. למה? כי זה יהיה משהו יותר בחירי, שעכשיו אדם צריך לבחור ולהצמיח מעצמו. בסדר? וכו' וכו'. אבל אם ניקח את כל הכוחות שהם מובבים אחד בשני, איזה צבע הם יהיו? לבן. אז האין סוף הוא בצבע לבן. והאין סוף יצא החוצה, ותפקיד האדם זה להפריט את הכוחות בגבול, את האור הלבן, דרך מנסרת האור, כלומר, דרך הבחירה החופשית שלו, שזה המנסרה, לגוונים שונים. זה התפקיד של האדם. זה הסיבה למה בית המקדש נקרא לבן. כי הוא בעצם מקור כל הגוונים. עכשיו, נבין מה בעצם לא נעשה במבול. במבול, מה שלא נעשה, במבול, מבול זה בלבול. מבול זה בעצם האור הלבן. זה בעצם בלבול כל הכוחות. יש אחדות, אבל אין שלום. איך זה בא לידי? יש את חברי שייכת לי, ממון חברי שייך לי. יש אחדות, אבל זה לא מופיע בצורה של שלום. אין גבול בין אדם לאדם. זה חסד, אחדות, אחדות זה חסד, חיבור, אבל בלי גבול. יש מבול של כוחות, אבל זה לא מופיע כמו גשם, טיפה טיפה. זה הכל בשטיפה. לכן זה גם מופיע דרך מבול. הריות וגזר, שבדור המבול, הופיעו דרך מבול. ולא בגשם, שזה טיפה טיפה כמו שאמרנו, אלא הכל בבת אחת. חסד בלי גבולות. הקשיים נקראים גבורות גשמים. למה? כי הם יורדים בגבורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגבר על כל הרצון להיטיב, ועושה את זה בצורה איטית. אז מה שלא נעשה במבול זה בעצם ההפרטה של הגוונים. בעצם האדם לא בחר נכון, הוא לא הפריט את הגוונים נכון. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא בעצמו? קשת. מה זה הקשת? הקשת זה הנהגת הייחוד. הקשת זה בעצם שבמקום שהאדם יפריט את הגוונים, אז הקדוש ברוך הוא מפריט את הגוונים. זה הקשת. מה זה הקשת? הפרטת הגוונים. הבנתם? זה פרשה נוח. התורה היא לא סיפורי סבתא, היא נבואה שהיא צריכה לדורות. עכשיו את הדבר הזה, תחיו. המטרה שלנו זה לא להאמין בניסים שיהיו, או שפה ניסים שאין, אני מאמין שהוא עשה את הנס. להאמין בניסים, להאמין זה לחיות. לחיות את הנס, הכוונה היא לראות מתוך התורה את הסדר הפנימי של המציאות, מה זה הנהגת הייחוד, מה זה הנהגת המשפט. לראות את פנימיות המציאות, ולהבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואז לדעת איך, מתי המציאות יתנוסס. מתי יגיע הנס הבא? מתי עכשיו, איך אני יכול להוביל את המציאות לממד ניסי, לתכלית שלה, ליעד שלה? זה להאמין בניסים. הנביא הוא שיא האמונה. הנביא מאמין בניסים. למה? כי הוא מכיר את הסדר הפנימי של המציאות, אז הוא יודע, אם יקרה ככה, אז יקרה ככה. אם תעשה ככה, אם תפעל ככה, אז יקרה גם ככה.
אז נס לא יקרה בכלל.
אז נס חיצוני, הניסים החיצוניים שקרו בתחילת ימי האומה, זה בגלל שהאומה לא יכולה להכיל משהו פנימי, כמו ילד קטן שהוא חייב את אמא שלו לידו. אבל ככל שאדם מתבגר, הוא אמור להכיל את המציאות מבפנים, לראות את הסדר הפנימי של המציאות, להבין עכשיו איך זה יתגלה בצורה פנימית.
לא, כי מה עבורים מספיק מסלול, נגיד. אז הנס מגיע רק מתי שאנחנו נקרא לזה נואשים לזה, ואנחנו צריכים לזה. אבל
במצב המתוקן, במצב המתוקן זה שזה לא מתנוסס, אלא זה פועל בצורה פנימית. וכבר, מה זה המצב המתוקן? שכבר הראייה שלך היא ראיית נס. אתה מצליח לראות את הפנימיות של הדבר, ואתה לא נזקק עכשיו לנס, כי אתה הולך מתוך תורה. תורה מראה לך איך הסדר הניסי עובד. וזה מה שאומר המהר"ל בהקדמה לגבורות השם, הקדמה שלישית, יש סדר הניסים, יש סדר פנימי למציאות. המציאות עובדת לכיוון מסוים, ואם אתה לא תפעל בכיוון הזה, אז תצטרך הנס להתנוסס כדי לשנן את כל מערכות הטבע ובסופו של דבר לפעול. זה יפעל לטוב ויפעל לרע. בחנוכה זה פעל לצד הטוב. בשואה זה פעל לצד הרע. המטרה שלנו זה להאמין בניסים, כלומר לראות את המציאות מבפנים, לחיות את לראות את המציאות מבפנים, זה לחיות, זה להאמין, להאמין, לחיות את הנס, את הראייה הניסית, את ראיית הסדר הפנימי של המציאות, איך המציאות בנויה מבפנים, איך להפריט נכון את הגוונים. כפי שסברנו עכשיו, ולראות את המציאות בצורה ניסית, ולא לחכות הנס שיעורר אותנו, אלא שהטבע שלנו הוא יהיה הנס. זה חנוכה, זה נס חנוכה, וזה לא פילוסופיה, זה נבואה. לכן זה גם היה עמוק עכשיו. זה לראות את המציאות בצורה נבואית. הפילוסופיה אין לה פירות. הנבואה יש לה פירות. עכשיו אני יודע לקחת את פרשת אור, ולדעת לחיות אותה. כמו שהסברנו עכשיו, דרך פרה אדומה, לדעת לחיות אותה. איך אני מצליח לראות את המציאות מתוך הדבר הזה. הרב קוק יצליח לראות את הדבר הזה, וזה נסיים. אחד, חלק מהסדר הפנימי של המציאות, איך עובדת המציאות בפנימיות שלה. כמו שיש, בוא נסביר ככה, דבר אחרון. כמו שיש רופא שהוא רואה את החיצוניות של הגוף, נכון? הוא רואה איך הגוף עובד בפנים, אז הוא יודע, איך תאכל ככה, יקרה ככה. ככה הנביא, הוא מצליח לראות מבפנים את המציאות, יודע את הסדר הפנימי של המציאות. אם יקרה ככה, זה יקרה ככה, הוא יודע את זה. אז הרב קוק ידע, אחד מהסדר הפנימי של המציאות זה שהקליפה קודמת לפרי. הקליפה קודמת לפרי, החומר קודם לרוח. בתחיל ילד עם רצון לקבל, עם כוחות מורבבים, ואז לאט לאט זה מתפרט עם הגוונים, עם כוח הגבול. כוח הגבול זה התורה, מסדרת את המציאות. אז אנחנו כדאי את זה. לכן מה הוא ראה בכופרים בקום המדינה? הוא ראה בהם את ההתחלה של התורה הפנימית. כי ידע שאם יש אור לבן, כלומר יש בלבול, בסדר, זה התחלה של קליפה שבסוף זה יוקם ממנה פרי. בסוף הגוונים התפרטו. הוא ידע את זה. הוא ידע שאם עכשיו יש קליפה, תגיע פרי, יש חומר, יש יד קטן, שמה שאומר אותה זה רק חומר, בסוף כל החומר הזה יהפוך לרוח. הוא ראה את הראייה הפנימית. לכן הוא נתן בהם אמון. לכן הוא ידע איך לדעות משנה מותאמת אליהם. ולא להגיד הם כופרים, הם לא חשובים. זה ראייה נבואית. לכן הרב קוק אומר שלא שיחי נבואות. הוא ידע לראות את המציאות מבפנים, את הסדר הפנימי של המציאות. בעל הסולם, לצורך העניין, גם ידע לראות את זה בקטע של השואה. הוא אמר, אופו מכאן, מה אתם עושים כאן? אין כאן שכינה. איך הוא ידע? כי הוא צריך לראות את הסדר הפנימי של המציאות. הגיע הזמן לחזור לארץ ישראל. השואה, הגלות סיימה את תפקידה. הוא ידע לראות את זה. מי שבגיל סדר, זה נבואה, זה בנבואה לבין פסיכולוגיה, פילוסופיה. פילוסופיה זה סיפורים. בוא, אני אוהב חוכמה. כאן אני חי את החוכמה, לא אוהב חוכמה, אני חי אותה. החוכמה היא חלק ממני. ידיעה ובחירה, זה בדיוק זה.
זה שמור מה שהם יודעים מה שקורה, כאילו, זה כמו דברים, אני אגיד לך פילוסוף, אמר ככה, אז הוא יודע, כאילו, לא יודע. זה כאילו, אתה אומר, הוא אמר אופו מהארץ. אופו מפה אין שכינה פה, כאילו, אז... זה לא זה לא זה לא ראה זה לא לא בדיוק ראייה למשהו זה לא מה זה כאילו אני לא נחז זה לא נחז זה כאילו
הלוואי שכולם היו מקשיבים לו והיו נחזים בזה
לא אני שמע כאילו כל אחד יבוא יגיד טוב אז הוא צדק אחד לאחד צודק זה לא כאילו מה
אחד לאחד צודק הרב קוק לא צדק סתם כי הוא אמר איזה משהו הרב קוק בנה משנה תורנית שידע לחזות מראש מה יקרה ואיך צריך לשנות את המצב היה לו שיחי נבואות כי מה זה נביא זה לא ידע מה יקרה בעתיד גם פינגווינים יודעים מה יקרה מחר, איזה יום ממחר, איזה קורי, איזה יום ממחר פורטוקאי. נביא זה ידע את הסדר הפנימי של המציאות כמו רופא, שאם תוכל זה מה שיקרה. זה לא שהוא חוזה את העתיד סתם ככה. כי הוא מכיר את הסדר הפנימי של המציאות. זה הרעיון, זה לסחנוכה, זה ידיעה ובחירה, זה לא זה פילוסופיה, זה משהו שחי בתוכנו. כל זה.